הגענו דף סמך אלף עמוד א' במשנה בשליש הראשון של העמוד. עברה גדר שהוא גבוה 400 או דרך הרבים או נהר פטור. אם אש עברה גדר של 400 או דרך הרבים או נהר פטור. כלומר פטור בעל האש מתשלומים עבור הנזק שנעשה על ידי האש. מכיוון שבדרך כלל אש לא עוברת מחסומים והרחקות כאלה שגדר אבנים גבוה 400 או דרך הרבים שזה 16 עמות או נהר, אז לכן ההיזק שנחשב אונס כביכול בידי שמיים לכן פטור. עכשיו ה-400 נמדדות לא מהקרקע בעצם, אלא מהשדה, מהשדה הסמוכה, מעיצים וכדומה, כפי שנראה בהמשך הגמרא. עומד גמרא, כתוב בברייתא ותניא עברה גדר שהוא גבוה 400 חייב. אמר הפאפא תנא דידן כחשי מלמעלה למטה, כלומר התנא שלנו מונה מגובה שהוא גבוה לגובה שנמוך, כלומר אם זה 600 הוא עוד פטור, 500 פטור, אם הייתה יותר נמוכה עד 400 עדיין פטור. ואילו התנא ברא, התנא של הברייתא, מלמטה למעלה הוא מחשיב מגובה נמוך לגובה גבוה, 200 חייב, 300 חייב, כי זה עוד לא מספיק גבוה. עד גובה 400 עדיין חייב, כך שאין סתירה בין הברייתא בין המשנה. אמרה ו-400 שאמרו זה פטור כאילו אפילו בשדה קוצים, גם בשדה קוצים, כלומר גם בדבר בעצם אפילו בשדה סמוכה מלאה קוצים, שהם נדלקים בקלות, מספיק בגדר אבנים גבוה 400, מערימת הקוצים שיש דולקת בהם. ואמרה פעם הוא משפת הקוצים, כלומר גם משפת הקוצים למעלה, עד ראש הגדר צריך שיהיה גובה 400, כלומר לא מספיק מהקוצים עצמם, משפת הקוצים, ממש מסוף הקוצים, צריך 400. עכשיו נחלקו בזה, אמר רב, לא שאנו אלא בכל אחת, אבל בנכפפת אפילו עד 100 מה חייב. רב אומר, כל המחלוקת במשנה, כל מה שאמרנו בעל האש פטור למחלוקת, כל מה שאמרנו, כל הפטור במשנה שבעל האש פטור זה רק באש כל אחת, אש יציבה שעולה למעלה, אבל מכך שהאש נכפפת שהיא רוקדת כזאת, על ידי הרוח היא כפופה ויכולה ביתר שאת להדליק דברים אחרים, אז אפילו אם יש גובה, אפילו אם האש עברה גדר גבוה 100 מה חייב, כלומר בעל האש צריך לשמור על אש כזאת. ושמואל אמר לו, מתנית המשנה עוסקת באש נכפפת, אבל באש קולחת, אם מדובר על אש קולחת, אש שעולה, כלומר אש יציבה בעצם, אפילו מהגדר גבוה, כלשהו פטור. והגמרא מביאה ברייתא כמו רב, תני כבדי דרב, באמת, והממורים, מתי נוהגת הדברים של במשנה שדרך הרבים, מספיק לפתור את בעל האש, זה מקרה שקולחת, מקרה שנכפפת ועיצים מצויים לה, אפילו עד 100 מיל חייב. אז הנה רואים ברייתא כמו דעת רב. אם עברה אש נהר או שלולית שהם רחבים 800 פטור, כך זה סוף הברייתא. שלמדנו דרך הרבים פטור, ממן תנא, מי התנא שאומר שדרך הרבים זה 16 אמה, נראה במשנה הבאה, זאת רבי אליעזר, אמר רב, רבי אליעזר יתנן, רבי אליעזר אומר 16 אמות כדרך של הרבים, כלומר, לפי רבי אליעזר, דרך הרבים של 16 אמות פותרת בעל האש. או נהר, רב אמר נהר, הכוונה נהר ממש, הוא אמר, אריתא דדלי, לתעלת השקיה. כלומר, מן דאמר נהר ממש, הכוונה אפלגת זה לגה מיה, שאין בנהר מים, גם כשאין בנהר מים, בעל האש פטור. נחשב כמו מחסום לאש הוא פותר את בעל האש, אבל מה שאמר, מן דאמר, ארידא דדלאי אית במיה אינה ולית במיה לא, אם יש מים שם, אכן זה נחשב מחסום שמועיל לפתור, אבל אם אין מים שם, אז זה לא נחשב מחסום. כשלמדנו בברייתא, שאם יש עברה שלולית בעל האש פתור, מה זה שלולית? נענתם כתוב במשנה בפאה, בפאה צריך לתת פאה, להשאיר פאה בסוף השדה, יש דברים שמחלקים שדה לשתי שדות שונים, כלומר בעצם שגורמים לכך שמדובר על שדה חדשה, צריך לתת עוד פעם פאה. אז אלו מפסיקים לפאה, יש דברים במשנה בפאה שמפסיקים לעניין חובת השארת פאה את השדה, הנחל, השלולית ודרך היחיד, ודרך הרבים, מה זה שלולית? מה יש שלולית? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מקום שמי גשמים שוללים שם, מה שלולית זה מקום שמי גשמים מתקבצים לשם, ורבי בי אמר רבי יוחנן, שלולית זה עמת המים שמחלקת שלל לאגפיה, שזה משהו עמוק יותר, יותר מים, אז מה דאמר מקום שמי גשמים שוללים לשם, כל שגן שגיד עמת המים? שזה מחלק את השדה, כי זה משהו גדול יותר. ומנדה אמר, עמת המים, אבל במקום שמי גשמים שוללים שם, לא מפסק, אז לא מחלק את השדה, כי זה משהו קטן יותר. דהנו, בגני דאר המיקוד, נקיים רק הגנות, ספלים של הקרקע, כלומר, זה לא מדובר על משהו כל כך גדול, גבוה, או גדול, או עמוק ורציני, שמחלק את השדה. משנה נוספת בתחילת סמך א' עמוד ב', אומרת המשנה, המשנה ממשיכה בדיני אש עובר מרשות המבעיר לרשות חברו, ופה אנחנו שואלים איזה מרחק צריך שיהיה בין שתי השדות לפתור את המדליק אש ברשותו. אז המדליק בתוך שלו, מי שמדליק אש בתוך שלו, בתוך הרשות שלו, גם המשנה הקודמת עוסקים בעצם מדליק בתוך שלו, כמו שאמרנו, צריך גדר 400, גדר של אבנים 400 וכדומה, עד כמה תעבור הדליקה, עד כמה תעבור הדליקה כדי שיהיה פתור. אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית קור, רואים את המדליק האש כאילו באמצע בית קור, כלומר, אם יניח את האש כך שיש מרחק של חצי בית קור לבינה, זה אמצע, כבר אמצע בית קור, בינה לבין נכסי השכנים מכל צד, הוא פטור נזק שהזיק אותה אש, בית קור זה 274 אמות על 274 אמות, ובעצם מי שבאמצע בית קור זה 137 אמות, מרחק כזה, יש להניח שאש כזאת בעצם לא תעבור, לפי רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר אומר מספיק 16 אמות, כדרך של 40, וזה מה שאמרנו שהמשנה הקודמת, כדעת רבי אליעזר הוא 16 אמות. ורבי עקיבא אומר 50 אמה. רבי שמעון אומר מה שאמרה התורה אמרה שלם ישלם המבעיר את הבערה, הכוונה הכל לפי הדלקה, ופשטות הכוונה הכל לפי האש. עכשיו הגמרא מבינה כעת מה הכוונה הכל לפי האש. שרבי שמעון סובר שבעל האש חייב תמיד בכל מקרה, בלי הגבלת מרחק שהאש עברה לפני שהיא זיקה. אומרת הגמרא זה קשה, להתלה לרבי שמעון שיעור בדלקה, הנה רבי שמעון לא סובר שיש שיעור מרחק כזה לאש. והתנן כתוב במשנה הבאה הבאה, לא ימין אדם תנו בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה 400. כלומר צריך שיהיה מקום חלל על גבו גובה 400, שלא תיבר אש בתקרה. והיה מעמידו בעלייה, אם שמת תנו בעלייה, לא ימין אדם עד שתחתיו מעזיבה שלושה טפחים, צריך שיהיה... יש שם אובי מעזיבה שלושה טפחים, מחמש דלקה של הקורות שמתחתיו. ובקירה, אם מדובר על קירה, אז טפח. ואם יזיק, אם פרצה דלקה ויזיק, אף פי שעשה באופן המותר, בשביל מה שיזיק, ורבי שמעון אומר שם, לא נאמרו שיום הללו, אלא כדי שאם יזיק, פטור מלשלם. אז מפורש, רבי שמעון היה בעל שירחיק את אשו, לשמור לפי ההרחקות שכתוב במשנה, הוא לא חייב לנזקי האש. אז למה כתוב במשנה, כי בכל לפי רבי שמעון מבינים ככה, שתמיד בעל האש חייב. אז אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, שזה פשטי ורבי שמעון, הכוונה הכל לפי גובה הדלקה. רבי שמעון לא התכוון לומר שתמיד חייב, אלא הכל לפי גובה הדלקה, כלומר אין שיעור קבוע למרחק שבו נפטר בעל אש, אלא שיעור משתנה לפי גובה אש. כאשר אש גבוהה וגדולה, היא קופצת למרחק רב יותר, אז צריך לשמור משהו, אז צריך מרחק גדול יותר וכדומה. ואמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל הלכה כרבי שמעון, וכן אמר רב נחמן, אמר שמואל הלכה כרבי שמעון, שהכל לפי הדלקה. משנה נוספת בסמך אלף עמוד ב', באמצע העמוד. המדליק דגדיש והיו תמונים בו כלים ודלקו יחד עם הגדיש, רבי יהודה אומר משלם מה שהיה מה שתמון בתוכו. כמו שאמרנו כבר כמה פעמים מסכת, לפי רבי יהודה המדליק אש חייב על כל מה שהיא שורפת, גם אם התמון שם להסתר מן העין. וחכמים אומרים לו אין משלם אלא הגדיש של חיטין או של סעורים. לפי חכמים, אדם שמדליק את האש לא חייב להזכי דברים שהיו תמונים ונסתרים, אלא אם זה גדיש של חיטין צריך לשלם כאילו כולו של חיטין, כאילו כל הגדיש היה של חיטין. אם זה של סעורים הוא צריך לשלם כאילו כל הגדיש היה של סעורים וכדומה. זה הכוונה, משלם אלא גדיש של חיטים או של סעורים. עכשיו היה גדי כפות לו לגדיש, ועבד סמוך לו ונשרף עמו, פה זה דין אחר, ראינו אותו גם כן כמה פעמים במסכת, אם היה גדי כפות לגדיש, ועבד סמוך לו לגדיש, אבל לא כפות, ונשרף עמו גם העבד, למרות שלא היה כפות, המדליק חייב על הגדי ועל הגדיש, כלומר הוא לא נפטר אגב מה שהוא חייב על העבד, כי הוא לא חייב על העבד, הוא לא נפטר מחיבת השלומים מהדין קמלה בדירה במיני, למה? כי לא חייב מיטה על העבד, מכיוון שהעבד לא היה כפות, הוא יכול היה לברוח, ולכן הוא פטור, ולכן הוא פטור גם על תשלומים לאדון על הנזק של הריגת עבדו. אבל אם עבד היה כפות או גדי סמוך לו ונשרף עמו גם הגדי, למרות שלא היה כפות לגדי, שהמדליק פטור מכל תשלום. למה? מכיוון שהוא חייב מיטה על הריגת העבד שכפות, שלא היה יכול לברוח, לכן הוא פטור מתשלומים, בין על העבד, בין על הגדי, בין על הגדי, שלפי הכלל, לפי הכלל קם לה בדירה במיני וכו'. עכשיו המשנה חוזרת למחלוקת בין רבי יהודה וחכמים עניין טמון, ומודים חכמים רבי יהודה במדליק את הבירה, במקרה שמדליק את הבירה, מגדל גדול שהוא משלם את כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים. כלומר לפי ההסבר הזה, אמנם חכמים פותרים את התמון שהוא זק באש אפילו כשהדרך להניח שם חפץ כזה במקום כזה בצורה כזאת של תמון, כמו שלמדנו משנה לגדיש של חיטים או סעורים, אפילו היה תומן שם כלי עבודה שרגיל מתמון שם, אבל זה רק מדליק בתוך שלו והלכה אש ושרפה בתוך של חברו, אבל מי שמדליק את בית של חברו, אין פיתור של תמון. מודים חכמים, פה זה מה שנאמר, מודים חכמים לרבי יהודה, שמדליק את הבירה, מי שמדליק בעצם את הבירה של חברו, את הבית של חברו, אין פיתור של תמון. מודים חכמים שהוא חייב בכל מה שבתוכו, כל אחד יודע שדרך בן אדם להניח כל מיני חפצים בבתים שלו. לכן מי שבא ומדליק את המגדל של חברו, הוא משלם כל מה שבתוכה. כן דרך בן אדם להניח בבתים, להניח את הדברים שלהם, את החפצים שלהם בבתים. אמר כאן המחלוק, כל מחלוק בעניין מדליק אש בתוך שלו, והלכה ואכלה בתוך של חברו. רבי דה מחייב הנזקי תמון באש, כמו שלמדנו רבנן פטרי. אבל במדליק בתוך חברו, דברי הכל משל מה שקורה בתוכו, שזה בעצם אפשר לומר, ללמוד את זה מסיפה של המשנה. לפי רב כהנה, מי שמדליק בתוך של חברו, מדליק דברים של חברו, כולם מסכים שמשלם כל מה שבתוכו, אפילו דברים תמונים. מכיוון שאין לו רשות להדליק אש בשל חברו, נחשב במקרה הזה כמאבד בידיים, שכבר אין בו פטור תמון. אבל אמר לרב כהנה, יחי, לתני סיפה, מה שכתוב בסיפה, מורדים חכמים לרבי יהודה, במדליק את הבירה, שמשלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח בבתים, לפוג בלתי בדידה, במקום להגיד את הבירה, צריך להגיד לחלק, צריך להגיד את החילוק הזה בעניין זה עצמו, כלומר, היזק לגדיש עצמו, למה הלכו לבירה, באמת דברים המורים, שחכים פותרים על הזכה, יש לדברים התמונים בגדיש, במדיק בתוך שלו, והלכה והאכלה את הגדיש בתוך של חברו, אבל מדיק בתוך של חברו, לדבר כל מה שהיה בתוכו, למה לא אמרו את זה? אלא אמר רבא ואל פטרתי פליגי, נחלקו בשני הדברים, פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חברו, רבי דו מחייב התמון כמו שאמרנו באש, ורבנן סברי לא מחייב, אבל נחלקו נמי פליגי נמי במקרה שמדליק בתוך של חברו, כן, נחלקו גם במדליק אש בתוך של חברו, והלכה ואכלה דברים תמונים שם, שרבי דו סבר משלם כל משהו בתוכו, אפילו ארנקה, אפילו ארנק שלא רגיל לתמין בגדיש, ורבנן סברי כלים שדרכם לדעים פה חכמים אומרים, אם הוא הדליק בשל חברו, אז אם מדובר על כלים שדרכם נתמין להיות תמונים שם בגדיש כגון מוריגין, כלי דישה, כלי בקר, אז הוא משלם. כי זה רגיל להיות שם. אבל אם שרפה כלים שאין דרכם לתמון בגדיש כמו ארנק, לא משלם, הוא לא חייב לשלם. רב אומר, אף פי שהפטור של תמון מגזירת הכתור לפי חכמים, בעצם זה נאמר רק במדליק בתוך שלו. אבל גם במדליק של חברו יש פטור בדברים מסוימים. כלומר, מקרה שהתמון היה דבר שאין דרך להטמין אותו, כמו ארנק בגדיש, אז יש פטור לפי חכמים גם במקרה הזה. והגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן מדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו, רבי דו אומר משלם כל מה שהיה בתוכו, כולל הכלים התמונים. כלומר, הכלים דלקו ונסרפו יחד עם הגדיש. רבי דו, לפי שיטתו, חכמים אין משלם אלא גדיש של חיטים או של גדיש של שעורים, ואומרים מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה, כמו שלמדנו. אם הגדיש היה של חיטים, אז לפי חיטים, ואם שעורים, שעורים. באמת דבר מה אמורים מדליק בתוך שלו, והלכה ודלקה בתוך של חברו, ומדליק בתוך של חברו, משלם כל מה שהיה בתוכו. וכל מה שהיה בתוכו, לפי רב כהנא, כמו שאמרנו הכל, לפי רב, הוא יגיד, הכוונה לזה רק לדברים הרגילים להטמין בגדיש. ועכשיו אומרת הברייתא, המודה רבי יהודה לחכמים, במשאיל מקום לחברו, להקדיש גדיש והקדיש והטמין, שהם משלם אלא דמי גדיש בלבד. כלומר, רבי דה מודה לחכמים מכך שאדם משאיל מקום לחברו להקדיש בו גדיש של תבועה, שבזה בעצם יש פה קבלה על תבועה, והקדיש שם חברו תבועה והתמין דבר בגדיש, ובעל הסדר לא שמרת אישו שלא תשרוף את הגדיש, שהם בעל הסדר משלם את דמי גדיש בלבד, לא משלם את דמי החפץ התמון. אפילו המורגינים שדרכן לשים שם בגדיש גם פטור. המשאיל פטור על התמון שנשרף באישו אפילו לפי רבי יהודה. למה? כי למרות שרבי דה מחייב על תמון, במקרה הזה הוא פותר, כי הוא לא קיבל על עצמו שמירה אלא על הגדיש, זה כל מה שהוא אמרנו. הוא קיבל על עצמו, משאיל מקום לחברו לגדיש, הוא קיבל על עצמו רק גדיש, לכן הוא פטור. זה כאילו הדבר התמון הוכנס לרשותו, שלא ברשות, ולכן הוא פטור. עכשיו, רבי דה מודה גם בארבעת הדברים הבאים, דומה למקרה הקודם, נאמר, אם בעל התבואה הרושה להקדיש חיטים והקדיש שעורים במקומם, כלומר, בכל ארבעת הדברים האלה, בעל השדה משלם רק על הגדיש של שעורים. אז אם להקדיש חיטים והקדיש שעורים, אם שעורים והקדיש חיטים, אם חיטים וחיפם בשעורים, כיסה אותם בשעורים, או הקדיש שעורים וחיפה אותם בחיטים, אז אין לו משלם אלא דמי שעורים בלבד. למה? כי פשוט אמרנו, הוא מקבל על עצמו אך ורק של שעורים. כלומר, שהברייתא מחייבת אותו רק בדמי שעורים, בטענה שקיבל על עצמו שמירה של שעורים בלבד, זה מכיוון שהברייתא מדברת על מקרה שהדליק אש בתוך שלו, ואש הלכה והתפשטה בעצם לעבר הגדיש של חברו, במקרה זה כל חיובו מדין פשיעה, לכן מועילה במקרה הטענה שלו, בעצם במקרה זה מועילה הטענה שלו, שלא קיבל לב אלא שמירה של שעורים בלבד. וזה בכל מארבעת המקרים הללו, גם במקרה שאמרנו שאם הקדיש חיטים ברשות וחיפם בשעורים, גם במקרה הזה משלם כדרך שעורים בלבד, כלומר דמי שעורים בלבד, למה? למרות שבעל השדה הסכים להכנסת חיטים לרשותו, אבל הוא יכול לטעון שמכיוון שלא ראה אלא שעורים, לא נזהר בהם כל כך, ושוב אנחנו מקבלים את הטענה הזו, שנזהר רק משעורים, ולכן משלם רק דמי שעורים בלבד. הגענו לתחילת סמך ב' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם, חזק וברוך.